היום נעשה שיעור אחרון בסדרה של עשה לחבריו, וגם לכבוד הזמן שאנחנו בו נקשר אותו גם לחג הפסח. איך נעשה את זה? כן, זה תלמדו אולי איזשהו תרגיל דידקטי. תודה רבה. ברוך אתה אדוני אלינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. באמת אין פה תרגיל, כיוון שמה שאנחנו עושים זה להרחיב בנושא שאומנם הזכרנו אותו כבר בשיעורים הראשונים, אבל הוא נושא שכל כך הרבה שואלים עליו, כל כך הרבה מטריד אנשים, שבאמת חשבתי שכדאי להשקיע ולהקדיש לו שיעור שלם. מה זה? באים ליהודי היום ואומרים, עשה לך רב. אז הוא אומר, אבל איפה אני? אני לא רוצה שיגידו לי מה לעשות. אני רוצה למצוא את הדרך שלי בעצמי. אני לא רוצה להיות משועבד למישהו אחר. אני רוצה לפתח את העצמאות שלי. כמובן, הנושא הזה של עצמאות הוא בדיוק הנושא של פסח. פסח, חג החירות. אנחנו עוסקים בעניין הזה של חירות. צריכים ללמוד מה זה חירות. אם נלמד מה זה חירות, אנחנו נראה איך לפי זה מתייחסים לעניין של עשה לחבריו. אתה לא קיבלת דף. הבאת לי תה, לא קיבלת דף. אתה אוהב אותו... אז אנחנו היום נעסוק בעניין הזה של מצד אחד העניין של עשה לחבריו, לשאול רב, לקבל מהרב, מצד שני העניין של חירות. כן? אם אתם רואים מישהו שנכנס לשיעור, נא לתת לו דף. כי אנחנו נתחיל כאן באמת בעניין של חירות. יש פה דברים של הרב קוק זצ"ל, צילמתי לכם מעולת ראייה, חירותנו וביאור חמץ. או נקרא קצת בפנים, אלה השניים, חירות וביאור חמץ, המסמנים לנו את חג הגאולה, חג הפסח, זמן חירותנו. ולדורות, לכל הדורות, לכל הזמנים, מה אנחנו למדים מאלה שני הנושאים הללו התלויים זה בזה? התשובה הנצחית היא שתנאי הגאולה שניים הם. תנאי ראשון, החירות העצמית, חירות הגוף מכל שעבוד זר. זאת המשמעות הפשוטה של חירות. אדם אומר חירות, יצאנו ממצרים, היינו עבדים. אז אם כן, זה דבר לא טוב שאנשים יהיו עבדים. יש על זה קצת קושיה, שהתורה מצווה דווקא שיהיו אנשים מסוימים עבדים. אבל קודם כל נבין את העיקר, אחר כך אולי גם נענה לקושיה. כיוון שהרב כאן מסביר. חירות הגוף מכל שעבוד זר, מהו שעבוד זר? מכל שעבוד הכופה את צלם אלוקים אשר באדם, להיות משועבד לכל כוח אשר הוא מוריד את ערכו, את תפארת גדולתו והדרת קודשו. כלומר, כשאנחנו מדברים על חירות, אנחנו לא מדברים על רשות לעשות מה שרוצים. כך אנשים הרבה פעמים מבינים חירות. מהו שיעבוד? אומרים לי מה לעשות. אומרים לי, תעשה את זה, תעשה את זה. יבוא לך ילד או נער ויגיד, אני משועבד, אני לומד בבית ספר, ואומרים לי, בשעה הזאת אתה צריך להיות בכיתה, אתה צריך לשבת בשקט, אתה צריך ללמוד, ורק בשעה מסוימת אני נותן לך הפסקה. אתה לא יכול ללכת לטייל, אתה לא יכול לצאת להפסקה מתי שאתה רוצה, בתוך הכיתה אתה לא יכול לדבר עם החבר שלך. והיום ונורא, אתה לא יכול להעתיק במבחנים. מגבילים אותי. אומרים לי מה לעשות. עונה לנו הרב, לא, זה לא שעבוד. שעבוד הוא לכפות את צלם אלוקים אשר באדם, את נשמת האדם, להוריד את ערכו. זאת אומרת להביא את האדם לעשות דבר שהוא מהווה ירידה רוחנית, מהווה חילול הקודש. כי הנשמה היא קדושה, היא טהורה, ואנחנו לא רוצים לחלל אותה, לא רוצים להוריד אותה מערכה. יבוא בן אדם ויגיד, אני חופשי, אני הולך בערב לדיסקוטק, למועדון, אני אקח שם מה שאני רוצה, אני אשתה, אני אתאם גם מהסמים ששם, אני אשמע שם את המוזיקה, הרי אני רוצה את זה. אדוני, אתה מוריד את נשמתך. למה? כי אתה נותן לאישיות שלך להיות מושפעת מהשפעות זרות, השפעות שנוגדות את הנשמה שלך. זה לא שחרור משעבוד, זה שעבוד הרבה יותר גדול. ולכן ממשיך הרב ואומר, אמרנו שני סוגים, שני תנאים לגאולה. החירות הזאת, המעשית, אינה נקנית כי אם על ידי חירותה של הנשמה. חירות הרוח, מכל מה שהוא מטה אותה, ממסילתה הישרה והאיתנה היצוקה במהותו העצמית. אז בא בן אדם ואומר, מה זה העצמיות שלי? אני רוצה לגלות את העצמיות שלי. אני רוצה לדעת לבד. אני רוצה להתפתח לבד. שאלה, מאיפה אתה מכיר את העצמיות שלך? יענה לי בן אדם, מה זה מאיפה אני מכיר? אני, זה אני. אם אני לא מכיר, מי מכיר? צריך לדעת פה דבר יסודי. יש לאדם הרבה צדדים, הרבה רמות באישיות, בעצמיות. אם אני אגיד לבן אדם עכשיו, באת מהחוץ, מה אתה מרגיש? חם לי. היום, יום, 50, חום, מעל ומעבר לרגיל בעונה הזאת. אז מה הדבר שאתה הכי רוצה? להיכנס למקום שיש מיזוג. לשתות, שתייה קרה. להינפש מהחום. טוב, מוצדק, נכון? בסדר גמור. אבל זה אתה? זאת העצמיות שלך? לא? מה זה? זאת תגובה טבעית, אמיתית, למציאות חיצונית מאוד. מזג האוויר והתגובות של הגוף, אתה מזיע, חם לך, בסדר גמור. זה אתה, אבל זה החלק הכי קטן שלך, כמעט הכי קטן. כן? אולי מגרד לך באצבע זה יותר קטן. זה לא אתה באמת. יש מעל ומאחרי ובתוך זה יש עוד רמות על גבי רמות. יש את הצורך החברתי שלך. אתה רוצה להיות עם חברים. תגיד, החברים בחוץ, אני מוותר על המזגן, אני רוצה להיות עם החברים. יש דברים יותר מזה. בניית הבית שלך, הנישואין, המשפחה, זה יכול להיות אפילו יותר מהחברים. יש יותר מזה. יש את הישיות שלך, התכונות שלך, האופי שלך. יש יותר מזה. יש את התוכן הנשמתי שהוא נותן לך את כל מציאות החיים. לא רק את כל מציאות החיים, כי בלי נשמה אין חיים. אין כלום. כן, אין משפחה, אין חברה. אין מזג אוויר, כלומר, יש מזג אוויר, אבל לא אצלך, הגוף כבר לא ירגיש כלום. אבל הנשמה נותנת את האמיתיות שלך, את התוכן הרוחני שלך, את הערך שלך. ולכן החירות של הנשמה מגיעה על ידי זה שהרוח, רוח האדם, הכיוון של האדם, השאיפות של האדם, ההרגשות הפנימיות של האדם, הם משוחררים מכל מה שמתה את האדם מהדרך הישרה שהיא מתאימה לנשמתו. המסילה הישרה והאיתנה יצוקה באמת במהותו העצמית. זה האדם באמת. שלזה מצטרפים עוד כוחות נפש, ועוד מציאויות חברתיות ומעשיות, הכל טוב ויפה. על גבי הבסיס הזה. אתה מכיר את הנשמה שלך? מאיפה אתה מכיר את הנשמה שלך? עבר את הקורס להכשרת נשמה? להכרת נשמה? לא, אי אפשר להרגיש את הנשמה. תודה ששאלת.
גם לא עם הגיל?
גם לא עם הגיל. הגיל הוא לא הקנה מידה. נשמה היא מציאות רוחנית. אילו היינו מרגישים את המציאות הרוחנית, כל אחד ואחד מאיתנו, היה מצב נפלא. אף אחד לא היה חוטא. למה? כי לחטוא בשביל הנשמה זה כמו להכניס את האצבע לאש. זה כואב. כל חטא שאדם חוטא כואב לנשמה שלו. אם אדם היה מרגיש את המציאות הרוחנית, הוא היה מרגיש את הכאב הנשמתי, קדוש ברוך הוא היה יכול לוותר על כל מה שאנחנו יודעים בתורה, כי לא היה צריך להגיד, והיה אם שמוע תשמעו. מה זה אם שמוע תשמעו? מה, יש סיכוי שאני לא... היו אולי מתאבדים בודדים שלא היו שומעים. כן, כבר שלפעמים יש בן אדם שאומר, לא אכפת לי שכואב לי, אני דווקא רוצה לעשות. כמה יש כאלה? התורה ניתנה לאדם שיש לו בחירה חופשית. הבחירה החופשית הזאת אומרת, אתה לא מרגיש את נשמתך. אתה לא יודע מה טוב ומה רע על פי הכאב שהנשמה כואבת בדבר השלילי, או על פי מה שהיא שמחה בדבר החיובי, במצווה שאתה עושה. אתה יודע מה הנשמה שלך מרגישה רק כי הקדוש ברוך הוא אומר לך בתורה. התורה אומרת לנו, החיים והמוות נתתי לפניך ובחרת בחיים. לחיות על פי התורה. פירושו חיים. לקיים מצוות. זה חיים. אבל אתה יודע את זה, רק כי התורה אומרת. ולכן יש לך בחירה חופשית. האם אני עושה כך או לא עושה כך? אני יכול לא לעשות ולא יקרה כלום. קראתי פעם סיפור אישי של יהודי שחזר בתשובה ואחר כך יצרו התגבר עליו. די, לא מסוגל כבר, אני חייב לחזור לכל ההנאות של החיים החילוניים שהיו לי. אז הוא מספר שיום אחד פשוט לא יכול להחזיק מעמד, והיה מין מאבק בתוכו, והיה שבת, לקח את המפתחות, נכנס למכונית והתחיל לנסוע. ואז הוא אומר, הדלקתי את הרכב ולא קרה כלום. הרכב נסע. חשבתי, המלאכים יבכו, תהיה תאונת דרכים, משהו יקרה. לא קרה כלום. נסעתי, הגעתי לאיזה חבר חילוני שלי, הוא ידע שאני כבר דתי, בלי לראות אותי, מה אתה עושה פה, איך הגעת לפה? עזוב, בשקט, לא אכליס אותך לבעיות שלי. טוב, ברוך הבא, בוא תיכנס. הבן אדם ציפה שאם הוא פתאום יחלל שבת, אחרי שהוא כבר ידע מה התורה אומרת ושמר שבת כמה שנים, פתאום תהיה התפוצצות. השמיים יפלו, הוא קורא לזה רק המלאכים יבכו. לא שמעתי, מלאכים בוכים. מתי שמלאכים בכו. רק אנחנו לא יכולים לשמוע אותם. יש צדיקים גדולים ששומעים את המלאכים. אבל זה לא אני, לא אנשים ברמה שלי, אל תצפו לפגוש ישירות את הנשמה. יש רגעי חסד מיוחדים שמשהו מטפטף, חודר מהנשמה לתוך הנפש. בן אדם אומר, סיימתי את התפילה הזאת, איזו התעלות נפלאה. בסדר, אבל גם אם מחר תסיימו את התפילה בלי ההתעלות הזאת, זה לא סיבה לא להתפלל. במילים אחרות אני חוזר ואומר, אנחנו לא מכירים באופן ישיר, לא פוגשים באופן ישיר את הנשמה. זה אנחנו, זאת העצמיות שלי הנשמה. אבל אני לא יכול לגלות אותה לבד. כן. ודאי. התורה נותנת לנו בשכל את ההבנה ואת הידיעה מה הנשמה שלנו צריכה ורוצה. ואנחנו נכנסים לזה. בהתחלה קשה, צריך לעשות כל מיני דברים, לא נוחים, לא רגילים, צריך להתרגל למציאות חיים חדשה. ולאט לאט אנחנו נכנסים לזה ואנחנו גדלים עם זה וחיים עם זה. ותמיד יש חריקות פה ושם. אבל ברוך השם, כשאדם מתרגל, זה נהפך למציאות נורמלית, ואז הרבה פעמים, אם אין לו, באמת חסר לו. כן. השינוי
של המהלך הרוחני, שהוא כאילו לא חסר בו גם משהו שצריך לבד,
בוודאי שצריך לעבוד על הרגש. יש לנו, ביחד, בתוך לימוד התורה, יש מקצוע מיוחד של עבודת המידות. במילים מודרניות אפשר לקרוא לזה בניין האישיות. ובניין האישיות הוא מקצוע שלם בתורה. ואם באמת יבוא יהודי ורק ילמד תורה מבחינה שכלית ולא יבנה את האישיות שלו, יהיה לו חסר. אבל זה גם חלק של התורה. החיסרון הוא לא בגלל שאין לו משהו מבחוץ, אלא בגלל שהוא לא לומד את התורה בשלמותה. כמו שאדם צריך להתרגל, להניח תפילין, ולדעת בדיוק איך להניח אותה, ולדעת קודם לקנות את התפילין, ולעשות, יש כל מיני פרטי הלכות, צריך כדי לשמוע שבת, צריך ללמוד כל מיני הלכות, ולדעת לבצע אותן. אז כדי לבנות את הנפש על פי התורה, צריך ללמוד את התחום הזה בתורה, ולבצע. לא מספיק ללמוד. לא מספיק לבוא ולשיר ולרקוד ולהגיד איזה יופי, הנה אני שמחתי בתורה ובמצוות. יש הרבה מאוד עבודה על הנפש, לבנות את הנפש. גם מצד עצם הדבר, כי אדם צריך לבנות את הנפש שלו בצורה ישרה שתתאים לישרות הנשמתית, מה שקראנו פה, המסילה ישרה ואיתנה יצוקה במהותו העצמית, זה לא בא לבד, זה לא שבן אדם אומר, ככה אני... אם כן, זה מה שאני צריך לעשות. הקדוש ברוך הוא נתן לכל אדם בעולם קשיים שהאופי שלו לא מתאים לנשמה בדיוק. מה פירוש לא מתאים לנשמה? צריך לגדל אותה, צריך לפתח אותה. מגיל צעיר עד גיל זקן, יש תמיד עבודה לעשות בבניין האישיות. יותר קל בגיל צעיר, תמיד יש עבודה. תראה, תלך פעם לגן ילדים, תראה איך הגננת עובדת על הילדים, ללמד אותם, להתחשב אחד בשני, להתנהג יפה. למה? הרי הילד הזה, נשמה טהורה, הכל צריך להיות אצלו בסדר. לא, קדוש ברוך הוא לא עשה כך את האדם. קדוש ברוך הוא עשה את האדם שהוא צריך לעבוד. יש פסוק, אדם לעמל יולד. אדם נולד כדי לעבוד. לעבוד קודם כל על עצמו. כל אחד מאיתנו צריך לעבוד על עצמו. וצריך לבנות כך שהדברים יתאימו לישרות הנשמתית. וזה הרבה עבודה. ולא מספיק, כפי שאמרתי, לבוא ולהתרגש. דיברת על רגשות, כן? אדם רוצה להתרגש. הוא רוצה שינגנו לו מוזיקה ושיהיה לו נחמד וטוב. זה יפה. זה טוב מאוד, מוזיקה זה דבר נפלא. אבל אחרי המוזיקה הוא צריך לבוא ולהגיד, אם הרגשתי ככה טוב, אז אני צריך להרגיש טוב כל יום. אני צריך להרגיש טוב כשאני מניח תפילין, ואני צריך להרגיש טוב כשאני לומד תורה, אני צריך להרגיש טוב כשאני שומר שבת, וזה מצריך עבודה. וצריך ללמוד את התחום הזה בתורה, ולבצע, לעבוד על זה קשה. וכנגד זה, יש תמיד בעיות. יש תמיד דברים שמסיתים את האדם מהדרך הישרה. וזה מה שהרב אומר כאן, בואו נקרא קצת הלאה. אבל אלה שני סוגי החירות. מה עם שני סוגי החירות? החירות המעשית, שאדם לא משועבד, והחירות הפנימית, שהנשמה משוחררת מכל שעבוד זר. אלה שני סוגי החירות אינם באים. ואין האדם, לא בתור אישיות פרטית, ולא העם בתור קיבוץ שלהם ברוח מיוחד, לא זוכה להם, כי אם על ידי מה? על ידי ביעור חמץ. מהו ביעור חמץ? הביעור מכל גבולו את כל דבר המעכב את חירותו. שזהו חמצו, הסעור שבעיסה. זה דבר משל ידוע שהחמץ הוא כמו היצר הרע. זה אומר לנו שהחיים לא קלים. אתה רוצה לבוא ולהגיד, הנה, אני הולך בדרך התורה, הכל יהיה בסדר, פתאום מתעוררת אצלך הרגשה, אני רוצה משהו. המשהו הזה מתאים לתורה? לא בדיוק, טוב, אבל אני רוצה, אם זה בא מאצלי, סימן שזה טוב, לא? לא. איפה נמצא החמץ? החמץ נמצא בפנים. הוא חלק ממני. הקדוש ברוך הוא אחרת לא היה צריך להגיד לבאר את החמץ, להוציא את החמץ. זה לא רק לאפות מצות. קודם כל צריך לנקות. צריך לסלק את כל הבעיות. זה מה שאנחנו לומדים מביאור חמץ. בלי זה, זה לא ילך. עכשיו נוסיף על זה דבר ש... הרמב״ם אומר בשמונה פרקים, אדם צריך לדעת שהוא לא אובייקטיבי לגבי עצמו. בא בן אדם ואומר, יפה, קיבלתי, אני רוצה לסלק את החמץ, אני רוצה להיות בן חורין, ללכת על פי הנשמה שלי, הנה אני בחרתי את הדרך, יש לי דבר חיובי, מצאתי איך לעשות, איך להתנהג. לפעמים הוא צודק, ולפעמים הוא לא צודק. למה לא צודק? אני מרגיש. הרי אמרנו, מה זה אתה מרגיש? אתה את הנשמה שלך לא מכיר. אבל למדתי בתורה, ואני חושב שזה מה שמתאים לי. יפה. אבל תיקח בחשבון שיש יצר הרע בפנים. היצר הרע הוא מאוד מאוד מתוחכם. אתן לכם דוגמה, שאמר פעם אחת בגדולי ישראל. בא יצר הרע לבחור צדיק. הבחור הזה יושב, לומד תורה כל היום, בצורה רצינית מאוד, משקיע כל רגע שלו בלימוד. טוב, כמובן, הוא אוכל וישן, אבל הוא משקיע כל הזמן שלו בלימוד. לומד בישיבה. והיצר הרע רוצה להסיח את דעתו, לעשות משהו. מה יהיה? מה הוא יעשה לו? תשמע, להגיד לו שלא ילמד, לא ילמד. להגיד לו, תפסיק ללמוד באמצע הסדר, תפטפט עם החבר שלך, לא ילמד. אבל תבינו, היצר הרע מאוד מאוד מתוחכם. מה עושה היצר הרע, לדוגמה, בדוגמה הזה של הרב הגדול, לבחור כזה? אומר לו, תראה, אתה צדיק, אתה לומד נפלא. יש דבר שעושים אותו צדיקים. קוראים לזה בשפה הישיבתית משמר. מה זה משמר? ליל לימודים, בלי שינה. לא רק שתלמד ביום, תלמד גם בלילה. אתה תהיה צדיק עוד יותר גדול.
זה יצר הרע
אומר לו. איך אנחנו יודעים שזה יצר הרע? מה קורה? הבחור מתחיל לתכנן. ותשמע, אני הולך להיות ער כל הלילה. טוב, להיות ער כל הבחור זאת, הוא יודע, זה מאמץ וזה, הוא יעייף וזה. תשמע, באמת בדרך כלל, כשאני בצהריים, אני לא צריך לנוח. אני בצהריים, נניח, בין 2-4, יש לי לימודים יותר קלים. אין לי אז חבותה, אני לומד לבד. היום אני אבטר על זה ואני ישן, כי ובלילה אני אהיה, בכל הלילה אני אביא הרבה יותר. טוב, אז קודם כל שעתיים לימוד ירדו. רווח ראשון של היצר הרע. תגידו, הוא יביח עוד בלילה 8 שעות. בואו נראה מה יקרה. כן? מגיע השעה שצריך ללכת לישון, עכשיו הוא צריך לשבת, להתחיל ללמוד מחדש. כלומר, מה ברוש מחדש? הוא לא רואה, הוא מגיע עכשיו לסגור את הספר. צריך למצוא מה ללמוד, וצריך להתחיל להתרכז. טוב, רק רגע. אני לא יכול להתרכז ככה באמצע הלילה, צריך ללכת, לעשות כוס קפה. הולכים כוס קפה, הרי החברים כבר מוכנים לישון, הם שואלים אותו, מה איתך? מה אתה עושה? מה אתה עושה? שותה כוס קפה בשעה כזאת לפני שאתה הולך לישון? לא, אני לא הולך לישון, אני נשאר עוד ער. בסדר, ומה דברת? עד שהוא חוזר אז לבית המדרש כבר עבר חצי שעה. עוד חצי שעה הלך. באמצע הלילה כמובן הוא צריך לעשות הפסקות פה, הפסקות שם, אבל הדבר הכי גדול הוא, מה קורה בבוקר? הרי בבוקר, אחרי שהוא היה ער לילה שלם, התפילה הוא ככה חצי רדום, מגיע זמן סדר בוקר, הוא מנסה ללמוד עם החבוטה, החבוטה צריך כל כמה דקות לנער אותו, ולהגיד, נשמע, תתעורר, אתה נרדם לי על הספר, מה, אי אפשר ללמוד ככה. בסוף באמצע סדר בוקר הוא רואה, לא הולך. לא יכול להמשיך כך, אני חייב לפחות שעה לישון. טוב, הרווחתי בלילה שעות. אתם מבינים מה קורה? זה עבודה של היצר הרע. הוא לא יכול לתקוף את הבחור ישירות. הוא משכנע אותו להיות עוד יותר צדיק. אז פה הוא מפסיד קצת, ושם הוא מפסיד קצת, וזה רק קצת, וזה רק זה, וזה רק ורק ורק ורק. זה תחכום. אנחנו צריכים להיות יותר מתוחכמים. כן? צריך לדעת שהיצר הרע הוא מאוד מתוחכם. בא בן אדם ואומר, אני יודע מה לעשות. זה אני, ואני, ואני רוצה לעבוד את השם, אני יודע, ואני כבר למדתי תורה ושמעתי שיעורים. אדוני, אתה לגבי עצמך לא אובייקטיבי. איך פותרים את הבעיה הזאת? עשה לך רב. מה הרב בא לעשות? הרב בא לכפות עליך משהו מבחוץ? או משהו מבפנים. הרב בא להגיד לך, לא, אל תהיה אתה. הרב בא להגיד, תהיה מה שהנשמה שלך באמת רוצה. הבחור הזה היה בא לרב, לפני שהוא היה מחליט להיות ער לילה שלם, הרב היה מתחיל לשאול אותו, רגע, על חשבון מה זה בא? מה קורה איתך אם אתה ער לילה שלם? תחשוב קצת. זה קודם כל עשה לך רב. עשה לך רב זה שאתה מקבל סיוע אובייקטיבי ממי שמכיר מה הנשמה רוצה ומה התורה רוצה. תגיד, הוא לא מכיר אותי 100%. קודם כל, שלב ראשון, יש עוד שלב שני אחר כך, אבל שלב ראשון, הוא לא חייב להכיר אותך 100%. הוא צריך להגיד לך מה התורה אומרת? מה התורה באמת אומרת? לא מה שכרגע איזשהו דחף בתוכך דוחף אותך שצריך מוכרחים, אין ברירה או זה טוב. יש בפנים כל מיני כוחות אצלך. הוא יגיד לך איזה כוח יותר אמיתי, איזה כוח יותר שלם, איזה כוח יותר מתאים לנשמה שלך. הוא יעזור לך לדעת במי לשמוע. ובכלל, הוא מלמד אותך תורה. אתה יודע תורה. למדת כך וכך. אתם יודעים, הזכרתי את זה באחד השיעורים הראשונים. הרמב״ם אומר שאפילו רב גדול צריך שיהיה לו רב. אז אם הרב הגדול יש מישהו שיודע תורה עוד יותר ממנו, ודאי שהוא צריך רב. מה, בגלל שאני יודע אני לא אלך למישהו יותר גדול? שהרבה סיפורים על איך שגדולי ישראל הלכו להתייעץ עם רבנים עוד יותר גדולים. אבל אומר הרמב״ם, גם אם אתה הכי גדול במקום, אתה עדיין צריך רב. כי אתה לגבי עצמך לא אובייקטיבי. בדרך כלל לכל רב גדול יש רב. יש כבר רבנים זקנים שבאים והם גדולי הדור. יכול להיות. אבל הם ודאי מתייעצים גם. לא סומכים רק על עצמם. כל תמיד חכם גדול יודע, אני על עצמי לבד לא סומך.
אבל
כן.
זה שאני מדבר לגבי עצמי לא ביוטיבי,
יש לי אומר, אבל
יש דברים מסוימים אישיים ש...
לא יודע, אפשר להגיד כוחות פנימיים שאני רוצה, שאני יכול לבטא, יצירה, יצירתיות, כל מיני דברים ש...
עוד
רגע נגיע לזה.
שבן אדם רוצה
להתבטא,
אז איך זה? כל
מה שאתה רב, ככה, לאט לאט. קודם כל, שלב ראשון, הרב מביא לך את התורה. כן? התורה היא החירות. תסתכלו כך בדף שלפניכם, הפסקה לפני האחרונה. כותב רב קוק זצ"ל, ואנחנו לאורה הפנימי של החירות העצמית הזאת, חירות על הלוחות, אל תקרא חירות אלא חירות. ניסע ונלך להבליט יותר ויותר את עצמאותנו הרעננה הפנימית. איך מגיעים לעצמאות? לפנימיות, לביטוי שלי באמת, על ידי תורה. התורה היא החירות. זה נקרא חרות על הלוחות. מה זה חרות? חרות זה דבר שאי אפשר לזוז ממנו. זה חרות. נו, אז זה עצמאות, זה שיעבוד. כמו שאמרנו קודם, זה לא שיעבוד. זה ביטוי של הנשמה, של העצמיות הפנימית הגדולה ביותר. זה דברי תורה שחרותים על הלוחות. לכן חז"ל אומרים, אל תקריא חרות, אלא חירות. זאת החירות האמיתית. אז קודם כל הרב מביא לך את התורה. והוא אומר לך מה האמת האובייקטיבית שהנשמה שלך מחפשת. עכשיו, תיאורטית, אפשר להגיד בשלב הזה, טוב, בסדר, אז הרב אמר לי מה התורה אומרת, ואני אמצא את עצמי. על פי זה, לפעמים זה באמת מה שקורה. ואחרי שאדם יודע את האמת, אז קל לו להמשיך הלאה. הוא יודע להמשיך הלאה לבד. והרב אומר, ברוך השם, איזה יופי. הנה, יש לי תלמיד שהקשיב ועשה והכל נהדר. אז יש לנו פה שותפות. הרב הביא לך את דבר התורה, הביא לך את דבר האמת, הביא לך את דבר הנשמה, ואתה ביצעת. אז עכשיו בכלל אי אפשר לקרוא לזה שיעבוד. אתה הולך ופועל על פי אמת, רק לא ידעת לבד את האמת. אתה לא תמיד יודע את הכל. מי שחושב שיודע את הכל הוא הטיפש הכי גדול שיש. אבל יש שלב נוסף. וזה מה שאתה שאלת לפני רגע. בא בן אדם ואומר, יש לי כוחות פנימיים שלי שרק אני מכיר אותם. ואני רוצה לבטא אותם, ואני רוצה לגלות אותם, וזה אני. אז קודם כל, אני חוזר ומזכיר. כל הכוחות האלה נובעים בצורה אמיתית מתוך הנשמה שלך. את הנשמה שלך אתה לא מכיר. אז יכול להיות שגם בכוחות האלה שאתה רוצה לבטא, יש דבר יותר אמיתי ויש דבר פחות אמיתי. יש לך כוח, אנחנו לא מסתפקים בכוח הזה. אבל יבוא בן אדם ויגיד, יש לי כוח מוזיקלי, והוא ישתמש בכוח הזה בצורה לא נכונה ולא טובה ולא אמיתית, אז כל הכוח שלו מעוות. אבל אם הוא ילך לרב ויתייעץ איתו, אז הוא יוכל להשתמש בכוח בצורה הנכונה. אבל פה יש עוד שלב. יכול להיות גם מצב שיבוא הרב ויגיד לך, שמע ידידי, אתה עכשיו רוצה לבטא את הכוח הזה, אתה אומר זה כוח שלי וזה אמיתי ובסדר, הבנתי על פי התורה. אני ממליץ לך עכשיו לא לפתח את הכוח הזה. לא עכשיו, פעם אחרת. אבל מה, כך אני מרגיש, איך מה, הרב יודע מה קורה אצלי בפנים? תשובה? הרבה פעמים כן. כל אדם, במיוחד בימינו, בחברה שאנחנו חיים בה, כל אדם חושב שהסובייקטיביות האישית שלו זה משהו סודי, ייחודי, כל כך שאף אחד לא מכיר. נכון, שיש לך משהו ייחודי שאף אחד לא מכיר, אבל המבנה הבסיסי של הנפש, כולל כוחות הנפש שלך, כל כך מוכרים וכל כך ידועים, שרב שיש לו ניסיון חיים, יש לו כבר הרבה רקע בהדרכה של תלמידים, לפעמים הוא אפילו יודע על הכוחות שלך את מה שאתה לא יודע. הוא יודע על הנפש שלך ועל ההתלבטויות שלך את מה שאתה עוד לא הבנת, את מה שאתה עוד לא מכיר. קרה לי כמה וכמה פעמים שבאו אליי תלמידים צעירים ואמרו לי, שאלתי, הייתה לי בעיה, וזה בדרך כלל קורה בשני שלבים. הם לא התחילו איתי, הלכו לרב אחר, ואמרו לי, הרב אמר לי כך וכך, אבל הוא לא באמת מכיר אותי. הוא לא יכול להכיר אותי. יש לי בעיה, יש לי מציאות מיוחדת, ולא יכול להיות שהרב צדק לגבי מה שהוא אמר לי. ואני צריך להחזיק את עצמי, לא נעים, אבל להחזיק את עצמי, לא להתפרץ בצחוק. כי הבעיה שהתלמיד הצעיר הזה מתאר לי, אני כבר שמעתי עשרות פעמים. והרב שהוא הלך אליו, שמע לא עשרות פעמים, אלא מאות פעמים. וזה בדרך כלל זאת בעיה מאוד מאוד שכיחה ומאוד מאוד ידועה. והוא בא ואומר לי, הרב לא מכיר אותי. שמע, גם אם הרב לא היה מכיר אותך, הוא מכיר את הבעיה שלך יותר טוב ממך. ובדרך כלל גם הרב מכיר אותו. אלא הוא, נדמה לו שהוא ככה יש לו איזשהו דבר ייחודי שלא יכול להיות שאף אחד מכיר. צר לי, אתה בן אדם נחמד ומיוחד מאוד וחיובי מאוד, אבל את הבעיה הזאת אנחנו מכירים. ולא רק שאנחנו מכירים, אלא אנחנו יודעים כבר יותר טוב ממך, כי יש לנו ניסיון מה יקרה אם תעשה א' ומה יקרה אם תעשה ב'. לדוגמה של מקרה סטנדרטי, באים אליי אנשים לפעמים ושואלים אותי מה לעשות במצב מסוים, אני אומר, יש לכם שתי דרכים. יש לכם, כמו שאומרים חז"ל, דרך קלה שהיא ארוכה, קצרה שהיא ארוכה, ודרך ארוכה שהיא קצרה. ואתם יכולים לעשות, לקחת עכשיו, לעשות את הדבר הקל, וזה יעלה לכם אחר כך בהרבה דמעות ובהרבה קשיים, ואתם מאוד תצטערו על זה. ואתם יכולים לעשות עכשיו מיידית דבר שנראה לכם היום ונורא ומאוד קשה, ותרוויחו מזה פי כמה וכמה, אחר כך יהיה לכם הרבה יותר קל. למשל, יש חבר צעירים בגיל תיכון, באים ואומרים, אני בחור והיא בחורה, ואנחנו נפגשנו, ואנחנו מרגישים בינינו קשר כזה עמוק, ואנחנו לא רוצים להיפרד. מה לעשות? הם בגיל תיכון, הם לא יכולים להתחתן עכשיו, הם לא יכולים עכשיו לבנות בית, והם רוצים לשמור על הקשר, הם אומרים, מה יקרה? אנחנו ננתק את הקשר, מה יקרה בעתיד? אנחנו רוצים להתחתן, לא היום, עוד ארבע שנים. בדיוק לזה התכוונתי, יש לה דוגמה כזאת, שתי דרכים. הם יכולים לנסות לשמור על הקשר, חצי קשר, קשר יותר, קשר פחות, להיזהר פה, להיזהר שם. הם יעברו ייסורים נוראיים במשך ארבע שנים, ואחר כך יתחתנו. והם יכולים להחליט עכשיו, די, אין קשר. בגיל הזה אין. זה דבר מאוד קשה. אבל החיים, הם עושים את זה בצורה אמיתית, הם יעבור אחר כך ארבע שנים נעימות וטובות ויבנו כל אחד בפני עצמו, ואחר כך אם זה מתאים הם ייפגשו ויתחתנו בצורה הרבה יותר טובה והרבה יותר חיובית. ואני יכול להגיד לך שמניסיון אנשים עשו צורה כזאת ובאו אליי וסיפרו לי את התוצאות, ועשו בצורה כזאת ובאו אליי וסיפרו לי את התוצאות. ועכשיו, תארו לעצמכם שבא בן אדם צעיר ואומר, אבל הרב לא מכיר אותי, איך הרב יודע מה יקרה? אנחנו לא מכירים את הטבע של בני אדם? אין לנו ניסיון של כבר, של כל הזוגות שסיפרו לנו מה שהם עשו ומה קרה? נכון, המקרה שלכם מאוד ייחודי, אין אף בן אדם אחר בעולם שדומה לך בדיוק. מסכים. זה לא אומר שאנחנו לא מכירים מה קורה בכוחות הנפש. וכוחות הנפש פה הרבה יותר חזקים מאשר האישיות הייחודית הספציפית שלך. עכשיו מה יקרה? יבוא בן אדם, והרב יגיד לו, ויגיש אוף, הרב כופה עליי. לא, הרב לא כופה עליך. מה? הוא לקח אותך ושם לך זיקים על היד ואמר לך, אל תיפגש עם החברה שלך? לא. הוא אמר לך, אני ממליץ לך, אני מייעץ לך, אני נותן לך את הכיוון הנשמתי הטוב ביותר בשביל הנשמה שלך. עכשיו אתה צריך להראות את החירות הגדולה ביותר. אתה צריך לבצע. זה רק אתה עושה. הרב לא מבצע כלום. הוא רק אומר. אתה צריך להוציא את הדברים אל הפועל. מה קורה? תראו לעצמכם. לקחתם עבד ושחררתם אותו. אתם יודעים מה קורה למסכן הזה? למה מסכן? הוא מורשע. תיקחו פעם. יש ספר של נתן שרנסקי. היהודי הזה הוא כמובן גיבור גדול, הוא החזיק מעמד נגד השלטון הקומוניסטי העריץ, אחר כך הוא היה בכלא, ומה שהם עשו לו שם, באמת הוא סבל הרבה מאוד בכלא. אבל הוא היה אדם גיבור, וגם בכלא הוא לא הסכים לעשות את מה שהם יצאו. ואז שחררו אותו. כן? יש חירות, סוף סוף הוא מגיע לארץ ישראל, לא, הכל בסדר. אתם יודעים מה זה? להגיע לסופרמרקט ולהחליט מה קונים? בכלא היה פשוט. בכלא, הם אמרו כך, ואני אמרתי כך. או כן או לא. אין ברירות. אין התלבטויות. הם אמרו לי, תעשה, אני אמרתי, לא עושה. עכשיו אני מגיע לסופרמרקט, מה? תעשה, לא תעשה, אני צריך לקנות גבינה, יש 50 סוגים. זה חירות, רבותיי. חירות פירוש הדבר שאתה צריך לקחת את ההדרכה התורנית, אתה צריך לקחת את מה שהרב אומר, ואתה צריך לחיות את זה. ויהיה לך לא 50 דברים פעם אחת, יהיה לך כל שעה ושעה 50 אפשרויות. אני עושה כך, או אני עושה אחרת, אני בונה עכשיו את זה, או שאני בונה משהו אחר, מה? הרב נותן לך פירוט. שמע, בשנייה הזאת תעשה א', ובשנייה הבאה תעשה ב', ובשנייה השלישית תעשה ג', איזה רב עושה דבר כזה? אף רב לא רוצה לעשות דבר כזה. כי האחריות היא עליך. הביצוע הוא עליך. החיים הם שלך. הרב נותן לך את הכיוון התורני ומגלה לך את האמת. הוא אפילו נותן לך עצה ואומר לך, יש לך עכשיו התלבטות כזאת וכזאת? אני אומר לך מה לעשות. זה לא משחרר אותך מהביצוע. זה לא משעבד אותך לשום דבר חוץ מלגלות את האמת הנשמתית. עכשיו בוא נראה אותך מבצע. כן, אני רואה שיש פה הרבה שאלות.
האם הרב צריך להיות כמו הפסיכולוג שלך, שאתה בא מספר לו את הבעיות, וזהו, רק לדברים הלכתיים יותר, כאילו דברים שנוגעים יותר בהלכה?
אתה רוצה להוסיף לזה?
אני רוצה להגיד משהו שפתאום, לשאלה של ינון.
כן.
פסיכולוג, פסיכולוגיה אולי 200 שנה, 300 שנה, כל המקרים, מה שרשום בגמרא או בתורה או שהרב, כמו שאומר רב, יודע מהניסיון שלו עשרות דברים, רב גדול מאות דברים, אז זה רשום אלפי פעמים, והטבע והנפש והנשמה של האדם היא אחת, היא בגדול, אותם מרכיבים, הכוחות הרעים, הכוח הרע, היצר, הרע והטוב, ואחד, זה קיים בכולנו. והתורה, הפסיכולוגית ברמה והרבה יותר רדודה.
יפה. תראה, אתה שואל אם הרב הוא רק לענות לשאלות תורניות מסוימות, או שהוא הפסיכולוג שלך. אז קודם כל, כבר שמעת חצי תשובה, שפסיכולוגיה היא דבר מוגבל. יש לפעמים דברים שאנחנו משתמשים בפסיכולוגיה, אבל הפסיכולוגיה מאוד מוגבלת. אני חילקתי לפני כמה שיעורים בתחילת הסדרה את תחומי השאלה לבב לשלושה תחומים בסיסיים. יש שאלות לבב בהלכה, כל אדם צריך בב קבוע שהוא ישאל אותו שאלות בהלכה, זה תחום אחד. אתה בדרך כלל יודע, אם למדת את המינימום, אתה יודע כשיש לך שאלה, אתה הולך לשאול. יש שאלות לבב בענייני אמונה והשקפת עולם, שזה דבר שצריך ללמוד, צריך לראות איך אני מתייחס לכל המציאות, לכל העולם מסביבי. ויש שאלות לבב בעניין ייעוץ אישי. ואתה צריך להיות בקשר עם הבב. וכמה שתהיה איתו יותר בקשר, לא לנדנד לו. אבל אתה תגיד לו, הבב, יש לי כמה תחומים שאני עוסק בהם. אני עוסק בזה, ואני עוסק בזה, ואני עוסק בזה. מה כדאי שאני אשאל את הבב? יכול להיות שיבקש ממך לתאר באופן כללי מה אתה עושה. יגיד, תשמע, התחום הזה בסדר גמור, אתה בכיוון טוב, לא נראה לי שאתה צריך עזרה שלי. תחום אחר, אומר, חבר שלא, יגיד לך, חבר שעד עכשיו לא שאלת. התחלת פה בכלל בכיוון שלא הייתי ממליץ לך להתחיל בו. אבל אם אתה באמת רוצה, בוא נעבור על זה ביחד ונראה איך לתקן, איך לעשות. זה לא פסיכולוג. זאת הדרכה לחיים, איך אתה בונה את החיים שלך. התורה בונה את כל תחומי החיים. במובן האידיאלי. לפעמים זה לא בדיוק, הולך, לא מצליחים להגיע לכל מלוא המיצוי של ההדרכה התורנית. לפעמים הרב יגיד לך, כמו שאמרנו, שמע, אתה לא צריך אותי כדי לדעת איזה מכונית לקנות. אז לומדים. לומדים מה התחומים ששואלים. הרב עוזר לך גם בזה. מה התחומים שלא שואלים, וגם בזה הרב עוזר לך. פעמים הרב יעשה לך טובה, שאלת אותו המכונית, הוא יגיד, תראה, בדיוק בעצמי קניתי מכונית ואני יכול להגיד לך כך וכך. אבל זה כמובן לא התחום שלו. כן, היו פה עוד שאלות? חשבתי שואל מישהו רצה לשאול. טוב, אז אנחנו עכשיו מבינים, אם הצלחתי להסביר את הדברים בצורה טובה, שעשה לך רב לא סותר בכלל את האישיות העצמית של האדם. אדרבה, כמה שבן אדם יותר קשור אל הרב, הוא יותר ימצא את האישיות שלו, את העצמיות שלו. אז זה, יש דוגמאות באמת של גדולי ישראל שהיו מאוד מיוחדים, וביטו, גילו, פיתחו אישיות מאוד מאוד מיוחדת, הם היו דבוקים לגמרי לגמרי לרבנים שלהם. עד כדי כך שחזר מספרים על אחד מגדולי התנאים, רבי אליעזר בן הורקנוס, שמעולם לא אמר דבר שלא שמע מפי רבו. לכאורה, אם נבין את הדברים באופן פשוט, הוא בכלל לא רב. כן? הוא טייפ. היום זה כבר לא טייפ. כן? איך נקרא לזה? הוא מכשיר MP, כן? מכשיר הקלטה. הוא מכשיר הקלטה, הוא שומע, מעביר לאחרים. אבל יש עוד מאמר חזר. כתוב שבפעם הראשונה שרבי אליעזר בן הורקנוס קם לדרוש, שרבו אמר לו, הוא לא רצה להם, לא, בכלל לא חשב שהוא רואה לזה. אבל הרב שלו אמר לו, אני יוצא מהחדר, אתה קם ודורש עכשיו לציבור. והוא קם ודרש ואמר דברים שלא שמעתן אוזן מעולם. איך זה יכול להיות? הרי הוא לא אמר שום דבר שרבו לא אמר. כותב הרב קוק, זכר צדיק לברכה, בספר מאמרי הראייה, אנחנו חייבים להבין שהרב, רבו של רבי אליעזר היה רבן יוחנן בן זכאי, כן, היה המנהיג של עם ישראל, אמר את הדברים. אכן רבי אליעזר חזר ואמר אותם. אבל רק רבי אליעזר שמע אותם מרבן יוחנן בן זכאי. הייתה לו שמיעה כזאת מיוחדת. שמה שהיה כלול בתוך הדרשה של הרב, שכולם לא שמעו, הוא שמע. ובאמת רבי אליעזר הוא דוגמה של אישיות ייחודית מאוד, גם בין כל התנאים, שדברים גדולים עליו בדברי חז"ל, הוא היה מיוחד מאוד. אתם אומרים, רק דיבר רבו, הולך בתלם, כולם, כל האחרים גם שמעו את הרב, גם למדו אצל אותו הרב, כל גדולי הדור. אז הוא הולך בתלם, אין לו מה לחדש, אין לו מה להגיד, לא, הוא מחדש את החידושים הכי גדולים שיש. למה? כי הדבקות שלו ברב, השמיעה שלו את הרב, זה שהוא גילה כל כך בעומק את הנשמה הייחודית שלו דרך הרב שלו, זה אפשר לו להיות אישיות מיוחדת מאוד. אחד בדור, בדור של גדולים, בדור שכולם שמרו את אותו הרב. לדרוש דברים שכולם עומדים שם עם פה פעור. עד שבבור ככה מתגנב מאחריו ונותב ומנשק אותו ואומר ברוך השם איזה יופי שיש לנו תלמיד כזה, שיש תלמיד חכם כזה בעם ישראל. זה כמובן על גבי כל הרקע שלו, הוא יכול לבוא ולהגיד מה אני צריך לבטא את האישיות שלי, הוא הרי האבא שלו חשב שהוא בכלל לא צריך להיות תלמיד חכם. אבא שלו רצה שימשיך בעסק המשפחתי, בחקלאות המשפחתית. והוא ברח מהבית והלך לירושלים כדי ללמוד אצל רבני יוחנן בן זכאי. והיה רעב, הוא בא מבית עשיר, לא היה לו כסף, לא היה לו מה לאכול. אז אחרי כל זה הוא היה יכול להגיד, הנה מה, אני שמעתי מהרב, עכשיו אני אפתח את החידושים שלי בשביל זה, אני באתי לבתי. לא. הכל דברי הרב, אבל דברי הרב בשמיעה המיוחדת שלו.
עם רש"י.
אז זה היחס שלנו לעשה לחבר. אנחנו דווקא כמה שאנחנו יותר שואלים, יותר דבקים, יותר מתאמצים דווקא לבצע את מה שהרב אמר. איך אמר לי פעם תלמיד חכם? הוא הלך להתייעץ, הייתה קבוצה של תלמידים של רבנו, רב צבי יהודה, זכר צדיק לברכה, שרצו, חשבו לעשות איזה משהו, והלכו להתייעץ עם רב צבי יהודה. אחר כך פגשתי את התלמיד חכם הזה, אחד מאלה שהיו בפגישה, ואמרתי לו, נו, מה רב צבי יהודה אמר? זאת אומרת, תראה, רב צבי יהודה לא היה כל כך מרוצה. הוא לא אמר לנו לא, אבל אני זוכר את הביטוי שלו. הוא אומר, היה אפשר לפרש את הדברים שלו או כרמזור אדום, כלומר, אל תעשו, או כרמזור צהוב מהבהב. ואני אמרתי, עם תשובה כזאת, אני לא שם, אני לא עושה. גם אם תפרש את זה כרמזור צהוב מהבהב, אני, אם הרב לא מרוצה, אני לא עושה. כלומר, יש תלמיד שלא רק רוצה לקבל תשובה, מותר, אסור. הוא רוצה לעשות את מה שנראה לרב טוב שהוא יעשה. הוא רוצה להתעמק, אני רואה שיש פה שאלות, עוד רגע. הוא רוצה להתעמק בדברי הרב, הוא רוצה לקלוט אותה, הוא רוצה לחיות אותה. בזה זוכים להרבה מאוד. בואו נראה מה שואלים פה. מדוע איננו מבארים רק החמץ הנפשי המידותי? מדוע צריך להוציא מהבית? לא, סליחה. כשאנחנו אומרים טעמי מצוות ומדמים את החמץ ליצר הרע, זה תוספת על גבי המצווה עצמה. הזכות הגדולה ביותר לנשמה שיכולה להיות זה לקיים את ההלכות שקיבלנו מהקדוש ברוך הוא בעצמו, דרך משה רבנו, הרמה הכי גבוהה שיכולה להיות בעולם של דבר רוחני, שרק פעם אחת יש, לא קם כמשה ולא יקום כמשה, זאת הזכות הנשמתית הכי גדולה. ביאור חמץ כפשוטו, לוקחים את הלחם ומחסלים אותו. וזאת קודם כל הזכות הנשמתית הכי גדולה. נוסף על זה אנחנו זוכים ללמוד, ואמרו באמת הרבה גדולי ישראל, שמזה אנחנו גם לומדים לגבי החמץ שיש לנו בתוך האישיות. שאלה נוספת. איפה כתוב אדם מעמל יולד? תסתכל בקורקדנציה, זה פסוק, אני לא זוכר כרגע, אבל... שאלה נוספת, מה משתנה בנשמה לפני שהיא עובדת לקיים תורה ומצוות ואחרי שקימה ולמדה? טוב, זו שאלה גדולה. אנחנו באופן עקרוני יודעים ואומרים כל בוקר, נשמה שנתת בי טהורה היא. הנשמה היא מהקדוש ברוך הוא. אבל יש לנו אחריות, כי הקדוש ברוך הוא יצר מציאות שהנשמה חייבת להתחבר לגוף. והיא צריכה שם לעבוד, ולעבוד קשה כפי שאמרנו. מה מרוויחים מזה? הקדוש ברוך הוא יודע מה מרוויחים מזה. זה רווח עצום. אחרת, היה אפשר להסתדר עם עולם רק עם נשמות, לא צריך גוף. עולם של מלאכים, הקדוש ברוך הוא יש לו הרבה מלאכים. כל המטרה של קיומנו היא לעשות את העבודה הזאת של ההתמודדות בתוך הגוף. ויש מזה רווח גדול מאוד, ובשביל זה נשלחנו ונולדנו, ובשביל זה אנחנו קיימים. וכפי שאמרנו, זו הזכות הגדולה שלנו, שאנחנו מקיימים את המצוות. ועל גבי המצוות, אנחנו לומדים תורה ומוסיפים ומשפרים את כל ההבנה שלנו ואת כל ההזדהות שלנו. זה אחד הדברים שמרוויחים מלימוד תורה, שאתה לא רק מקיים את המצוות, אלא גם מזדהה ומבין. זה כמובן, במיוחד, לומדים מרב, כפי שדיברנו במשך כל הסדרה הזאת. לכן, בהחלט, מי שיש לו רב, מי שדבק ברב וחי על פי זה, לא רק כפי שאמרנו בהתחלה, שבלי רב יהודי באמת לא יכול לחיות חיים נורמליים של תורה ומצוות, אלא הזכות של הדבקות לרב מעלה באמת כל יהודי שעושה אותה לרמות עוד הרבה הרבה יותר גבוהות ולחיים עוד הרבה יותר גדולים.
כן. אני יודע איזה רב לבחור,
כן, אתה שואל איזה רב לבחור, בכל זאת דיברתי על זה בשיעורים הקודמים, אז תצטרך לחזור לשיעורים הקודמים, כי לא נוכל להכניס את הכל לשיעור אחד. שיהיה לכם חג חירות, באמת של חירות, חירות אמיתית, על פי תורה, שיהיה חג שמח ומוצלח, בעזרת השם, עוד נתראה.